דיגיטוק, הפודקאסט שמוצא, מנתח ומביא עד עליכם את כל מה שחם היום בעולם השיווק והתוכן.
אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפרק 6 של דיגיטוק, פרק 6 החגיגי, לא?
חגיגי, תמיד זה חגיגי.
נכון.
עד שאנחנו מוצאים את הזמן ויושבים ובונים ועושים את זה חגיגי.
חגיגי מאוד, חגיגי מאוד. אז כאן יובל גרודה מגרודה קונטנט אייג'נסי.
אריק פורמן, אריקס דיגיטל, והיום...
מה יש לנו היום? בוא נספר להם.
האמת, היום יש נושא שהוא קצת כואב. הוא כואב לכולם. למה?
למה הוא כואב?
למה הוא כואב לכולם? כי כולם נוגע העולם הזה של יוקר המחיה. והיום הפרק מדבר על...
על יוקר המחיה הדיגיטלי.
יפה. ומה זה אומר יוקר המחיה הדיגיטלי? מבחינתנו זה אומר... בטח מי שמפרסם ומוציא את העסק שלו החוצה בפרסום ממומן וכל מיני תהליכים שהוא
אני
עושה.
אני חושב שכולם מרגישים את זה בדיגיטל.
כולם מרגישים את זה בעיקר אבל מי שעושה את הממומן, אבל גם את התוכן מי שעושה מרגיש את החשיפות יורדות, אבל בעצם מה שקרה, העולם הישן שלפני האפקט של הקורונה ותכף נדבר עליו.
העולם הוורוד הזה.
העולם, כן, אתה יודע, תמיד אתה מסתכל אחורה, אומר ורוד וכאלה. אבל הכל יותר יקר. הפרסום יותר יקר, כמו שלקנות דירה הרבה יותר יקר, כמו שהקפה יותר יקר, וכמו אלף ואחד דברים יותר יקר.
הכל יותר יקר.
הכל יותר יקר, וגם זה הגיע לנו לדיגיטל, בעוצמות אני חושב שאף אחד לא ציפה אליהם.
אני חושב שההתייקרות הזאת היא משמעותית.
אנחנו נתעמק על זה, כן.
היא משפיעה גם באופן ישיר לדעתי על מחיר המוצרים, ואני חושב שהיום אנחנו ניתן להם פה כמה כלים, שבאמת יעזרו להם, איך לקבל את האוויר לנשימה הזה בקמפיינים, ומצד אחד תקבל יותר תוצאות באותו תקציב, כי ברגע שהמחיר, אם נלך לעולם הלידים, המחיר לליד עולה, ויש לך איזשהו תקציב פרסום, אז בסוף נכנס לך פחות לידים באותו תקציב פרסום, או מנגד במחירות, באמרות, ששם אנחנו כבר מדברים קצת בעולם אחר, של רועס והחזר השקעה, ובעצם זה קצת בדיוק. עולם אחר, אבל עדיין זה משפיע על כולם.
בדיוק, אז באמת בפודקאסט הזה, מי שהולך להקשיב לפרק הזה, אנחנו הולכים לדבר על מה קרה, איך היוקר המחיה הדיגיטלי, כל הנושא הפרסום, ובכלל, בפרט, הנושא הפרסום הממומן, איך הוא השפיע, איך הוא התייקר ולמה הוא התייקר, וגם ניתן קצת פתרונות. איך אפשר בעצם לנצל את זה אולי, או לפחות איך אנחנו קצת נבלוט עם בידול, עם כל מיני תהליכים כאלה.
אז בוא תספר לנו מה קרה, איך זה קרה ש... הדיגיטל התייקר בצורה כזאת משמעותית.
איך זה
קרה? מה הגורמים העיקריים?
יש דימוי שנורא אהב לדבר עליו, מטאפורה, תקרא לה, שנורא אהב לדבר...
זה אותו דבר, אתה יודע.
כן, אבל כל אחד מבין את זה אחרת. אבל בגדול, בעצם אני תמיד משווה את זה לעיתון. אוקיי? אם נניח עיתון, מי שככה מסתכל בווידאו, אז יש לנו עיתון, ואם בעיתון היה... מקום ל-10 מפרסמים, 20 מפרסמים, והיה כל אחד, היה לו חתיכת נדלן, אתה יודע, כזה נדלן פרסומי, גדול, יפה, היה נורא ברור. היום זה כבר לא שם. היום, אם היה 20 מפרסמים באותו עמוד, אותו עמוד מסכן, כבר יש 200 מפרסמים. אוקיי? למה זה קרה? הרבה דברים, אחת הסיבות הגדולות הם, רוצים או לא רוצים, אני יודע שאתם שונאים לשמוע את המילה הזאת, אבל קורונה. זה אחת הסיבות הגדולות.
מה זה?
משהו קטן, זו קטנה, לא הרגשנו את זה, אבל זה באמת אחת הסיבות שעשה, מעבר לזה שכל העולם עובר לדיגיליטציה, דיגיליזציה, וכל העולם הזה בעצם מתקדם, אבל הקורונה פשוט נתן לזה איזשהו בוסט קדימה. למה? למה זה בעצם קרה כל הנושא הזה? ואני רוצה, אתה יודע מה? בוא נלך רגע לנתון סופר מדהים, שאני חושב שהוא יהיה רלוונטי.
כמה מפרסמים היה לנו, כמה הוציאו בשנת 2020 לדוגמה, על קמפיינים בפייסבוק אינסטגרם?
אז מעולה. אז בשנת 2020 הוציאו, תשמעו טוב מה אני אומר לכם, הוציאו 31 מיליארד דולר בשנת 2021.
סכום פסיכי.
סכום פסיכי. עכשיו שנייה. בערך בשנת 2020, ככה, נכון? אם אני לא טועה, לקראת...
דצמבר 2019 התחלנו את הקורונה בסין, לאט לאט היא הגיעה למערב בתחילת
נכון,
2020.
אז השנה הראשונה של, בוא נגיד, לקראת אפריל, ממה שאני זוכר, ב-2020 נהיה העוצמתי כל הסיפור הזה, והכל לקח זמן, אנשים התעצשו עד שהם הבינו...
אנשים יכנסו לדיגיטל.
כן, בדיוק. עד שיכנסו לדיגיטל. אז כמה לדעתך, אתה יודע מה, אל תסתכל פה על המספרים שרשומים על הדף, כמה לדעתך הוציאו בשנת 2021, כל שנת 2021, אם אנחנו מדברים ב-2020, הוציאו 31 מיליארד דולר, כמה לדעתך הוציאו?
זה לא חוכמה, אני יודע את המספרים.
אתה יודע את התשובה, אבל כמה לדעתך היה הגיוני?
אם זה בהגיוני, אני חושב שהגדילה הייתה צריכה לעמוד באזור ה-20-30, גג 40%.
גג 40%, אז...
זה ריאלי, זה הצמיחה הריאלית שאני חושב שהייתה צריכה להיות.
זהו, אז בשנת 2021, תרזיקו את עצמכם, אנחנו על 50 מיליארד דולר, אוקיי? זה אומר כמעט, כמעט משהו כמו, לדעתי משהו כמו 80% עלייה.
זה כמעט כמעט אנחנו בהכפלה של תקציב הממומן שהוציאו בפלטפורמה.
נכון, זאת אומרת, כמות המפרסמים וכמות התהליכים שהיו כמעט הכפיל את עצמה. זאת אומרת, אם היה באותו עיתון, היה 10 מפרסמים, כבר יש 100, אוקיי? עכשיו בוא נדבר ל-2022.
שזה פסיכי, אנחנו עכשיו ביולי, מקליטים את הפרק, יולי 2022, 11 ביולי 2022, מה הנתון נכון להיום?
אני רוצה באמת...
חברים, תשבו על הכיסא, תחזיקו חזק, תקשיבו למספר.
אנחנו עדיין לסוף השנה.
אנחנו בדיוק עברנו את האמצע.
בדיוק, אנחנו עברנו את האמצע, אנחנו בחצי השני של השנה. אנחנו עומדים על 58 מיליארד דולר. זאת אומרת, אוקיי? זאת אומרת, מה שעשינו שנה שעברה, מה שכל העולם, כמובן, כל המאומן, הוציאו בשנה שעברה, אנחנו בחצי שנה הוצאנו.
וכבר עברנו.
וכבר עברנו.
אני מאמין שאנחנו נסיים את השנה לכיוון המאה.
לכיוון המאה.
שזה אפילו יותר מאם נחבר את תקציב המומן של 2021 ו-2022, כאילו.
מה זה אומר? זה אומר שהרבה יותר עסקים בפנים, הרבה יותר אנשים בפנים, והדיגיטל הרבה 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 יותר חלק מהחיים.
לדעתי אנחנו מדברים כמעט על פי 3 או פי 4 מפרסמים היום בפלטפורמות.
אני חושב ש...
ותבין שזה נתון מטורף. ביותר מהסיבה שמשנת 2020 יש לך עוד פלטפורמה שהיא נהייתה דומיננטית, שזו טיקטוק, ועדיין תקציב הממומן עולה.
אז זהו, אנחנו נדבר על זה. אתה יודע, הרבה מדברים על פייסבוק, שזה כבר בית קברות לחשיפה, שהכל מת, אבל עובדתית, המספרים לא משקרים. ההפך לגמרי, בית פייסבוק או אינסטגרם, מבחינתי זה אותו הדבר, מבחינת הפרסומים שאנחנו עושים. ובואו נדבר, אתה יודע מה הבנו כבר, יש בעיה, יש המון הצפה, אחת הבעיות שקרה, ורשמנו על זה גם, ההתייקרות הזאת, ההתייקרות, הגיעה גם מהרבה אנשים שהבינו דרך הקורונה שאפשר לעשות דברים אחרת. אוקיי? אני מכיר אנשים שבבוקר הם עובדים שכירים איפשהו, בבוקר, בערב הם עובדים בוולט, אוקיי? והם עצמאים. אוקיי, אז אוקיי, אמנם הם לא, ספציפית מה שנתתי עכשיו, הוא לא מפרסם את עצמו בדיגיטל, אבל יש המון כאלה, שפתאום החליטו שיש להם עוד עבודה, או יותר מזה. השכבה הזאת של בעלי העבודה, השכבת העבודה האלה, של הרבה מזכירות, הרבה מלצרים, כל העבודות האלה, הם הבינו בקורונה שהם יכולים לעשות את אותו סכום שהם מרוויחים, אפילו יותר, בלי הבוס על הראש. להקים איזה e-commerce קטן, להקים איזה משהו קטן, לעשות איזה פרסום, לקבל לקוחות, ויאללה, הכל עובד. כאילו, הם מרוויחים אותו כסף. בסדר? מבחינתה, נתן לזה לגיטימציה, כל הנושא של הקורונה, להפוך את זה.
אני אוהב את איך שאתה מגדיר את זה במושג.
מה?
שאתה קורא לזה התייקרות תעסוקתית.
כן, כי זה באמת התייקרות תעסוקתית. כי אנשים באמת, אנחנו מרגישים את זה, שיש הרבה יותר קושי בתהליכים, והסיבה לזה, בגלל הפעולות האלה, בגלל מה שדיברנו. אבל בוא, עכשיו, בוא, הבנו את הבעיה. הבנו שיש פה בעיה, כולם מרגישים את זה, כן? אם היית מביא, אתה יודע, אפילו אין שיחה בבוקר על אחת הלקוחות, ודיברנו על זה שאם עד לפני שנה עשינו X מחיר עלות ליד, לא יודע, היה 10-12 שקל, היום אנחנו, אם אנחנו מקבלים ב-30-40 שקל, אנחנו נגיד סבבה.
תודה רבה.
תודה רבה. כי באמת אנחנו מבינים את ההתייקרות הזאת, והרבה יותר אנשים נכנסים לדיגיטל. אבל בוא נדבר על זה, בוא נדבר על הפתרונות שיש לנו פה.
אז לפני שאנחנו נוגעים בפתרונות, אני רוצה לשאול אותך דווקא שאלה.
כן.
דווקא בתקופה הזאת, שיש איזושהי התייקרות מאוד אגרסיבית, איך בעל עסק יכול בעצם לייעל את התהליכים השיווקיים שלו, לייעל את הפרסום שלו למשהו שיהיה הרבה יותר אפקטיבי?
אז זהו, יש איזה כמה תשובות, וזה כבר בדיוק מה שרצינו להגיד, זה עניין הפתרונות. מה הפתרונות בסיטואציה הזאת? אוקיי? הכל יקר, חבר'ה, זה המצב. בסדר? אם נבכה ונגיד, וואלה, קשה, 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 הכל קשה. אנחנו נכנסים לעולם, הוא נהיה יותר קשה, הוא נהיה יותר אגרסיבי. ומי שלא לא במקום הנכון, ומי שלא בא להילחם, הוא לא במקום הנכון, אבל זה כבר עניין של state of mind. להבין רגע שאין מה לעשות, זו הסיטואציה. ממאמן כושר, ועד לרואה חשבון, ועד לסוכנות דיגיטל, כולם במלחמה הזאת.
לכולם קשה.
לכולם קשה.
צריך לבחור את הקשה שאתה רוצה לחיות בו.
נכון, נכון. אתה יכול להרים ידיים ולהגיד, יהיה בסדר, אני אעבוד מפה לאוזן, זה בסדר. השאלה מה הגדילה שאתה רוצה בעסק. אבל זה, שוב, זה נושאים אחרים לגמרי. אנחנו לא ניכנס לזה פה. אני חושב שיש כמה פתרונות. הפתרון הראשון, אוקיי, זה לבחון פלטפורמות חדשות. אוקיי? לדוגמה?
לדוגמה, למנות? למנות כן. אני אמנה. אז קודם כל, יש פלטפורמה אנונימית שלא הרבה שמעו עליה. היא פרצה שם איפשהו בסוף...
מיוזיקלי.
מיוזיקלי, כן. בסוף 2019 פרצה לחיינו טיק טוק, שבשנה וחצי האחרונות גם השיקה פלטפורמה של ממומן, של קמפיינים ממומנים, ספונסרט. בפלטפורמה, פלטפורמה שצוברת תאוצה, אני לא מאמין שיש בן אדם אחד שמאזין לנו, בן אדם אחד בעולם הזה, שלא שמע על טיק טוק. ואם העסק שלכם לא פעיל בפלטפורמה, זה ביזיון מבחינתי.
זה ביזיון סבבה, ואני חושב שראוי להגיד, רצוי להגיד, שהעלויות שם הן כמו באמת הפייסבוק בשנת 2020. זאת אומרת, עדיין אין הרבה מפרסמים.
אין הרבה מפרסמים. השטח פרסום הזה מתחלק בין כמות מאוד מצומצמת, יחסית.
כרגע.
יחסית, כרגע, של מפרסמים. ויש פה הזדמנות, יש פה הזדמנות לכל בעל עסק היום להיכנס. כמובן, יש תחומים ספציפיים שהם קצת יותר בעייתיים. ראינו את זה בעולמות שקשורים לרפואה, ששם הטיקטוק קצת יותר מחמירים.
כן.
אבל מעבר לזה, תכנסו לפלטפורמה. דברו עם הקמפיינר שלכם, אם אתם עושים את הקמפיינים בעצמכם, תיכנסו, תחקרו את הפלטפורמה, תבינו שיש שם פוטנציאל
מאוד פשוטה.
מטורף.
אני גם אגיד משהו על זה. אני שמעתי פודקאסט אחר בין כל הפודקאסטים, וראינו חבר'ה מטיק טוק, טיק טוק ישראל, וטיק טוק, אם אני לא טועה, זה המשרד השלישי או הרביעי.
השלוחה.
השלוחה השלישית, זאת אומרת, מכל העולם, השלוחה השלישית או הרביעית בארץ נעשתה. זאת אומרת, לא קנדה, לא יודע מה, סינגפור, לא זה, פה זה נסע, למה?
כי הם מזהים פה פוטנציאל, נכון. בשוק הישראלי
לדעתי. השוק הישראלי הוא שוק מאוד מאוד טוב בכל הנושא הזה של פרסום, ואנחנו רואים שאנחנו גם יודעים להוציא כסף, אומנם זה מדובר על כל העולם. עוד פלטפורמה.
ובואו, סליחה שאני קוטע אותך, ובואו, יש לנו לקוחות, גם לי, גם לאריק, שמביאים תוצאות מטורפות בטיק טוק.
נכון.
לא במחירים פסיכיים. זה ההזדמנות שלכם. אבל מעבר לטיק טוק.
כן. מה עוד האפשרויות? כולם מכירים פייסבוק, אינסטגרם, יאללה, טיק טוק, גם שמעתי מדוד שלי, הכל בסדר.
סבבה. אני חושב שאנשים קצת שכחו שיש לנו את גוגל. כאילו, היא קיימת, היא פה.
אוקיי.
תתחילו לבנות.
לא בטוח, אתה יודע, יש מקצועות שזה יקר שם לפרסם. זה גם משהו שהוא התייקר.
נכון.
זה גם משהו שהוא התייקר.
אבל יש המון המון מקצועות שלפני עידן הקורונה, או לפני תהליכים של מודעות שהיה למקצועות האלה, לא היה להם חיפושים. והיום דווקא יש להם, כי עם עידן הדיגיטציה, עם עולם המודעות הצרכנית, אנשים מחפשים את השירותים שלכם.
Okay.
תעשו מחקרים, תבינו אם נכון לכם להיכנס גם לגוגל. זה לא בדיפולט שלכם, אני הולך לפייסבוק, הולך לאינסטגרם.
אוקיי, מה עוד?
מעבר לזה, יש יוטיוב, ויש לנו לעסקים שהם יותר ויזואליים, יש לנו את פינטרסט, יש את אצי, אני פחות מכיר את הפלטפורמה.
אני חושב שיש שתי פלטפורמות מעולות שלא דיברת עליהן, הן לא חדשות, אבל פחות מתעסקים ומכירים אותן, שזה אאוטבום וטאבולה. אני חושב שזה פלטפורמות מדהימות, מדהימות, מדהימות. מי שלא מכיר, לכו עכשיו תרשמו בגוגל, אאוטבריין, טאבולה.
שלא ילכו רחוק, שיכנסו למאקו ויגללו למטה.
בדיוק. אז בעצם אאוטבריין וטאבולה, זה בעצם מאפשר לנו להוציא את התוכן שלנו החוצה, לפרסם אותו באתרים הכי גדולים בארץ. אוקיי? ממש להוציא תוכן. לא נתעמק על זה, אה?
ובעולם.
ובעולם. כן, מי שרוצה באמת לפרסם בעולם. פלטפורמה מדהימה, מדהימה, מדהימה. מי שבאמת יש לו תוכן להוציא החוצה, כלומר, להביא אנשים מהאתרים הכי גדולים בארץ אליו. זה פלטפורמה שאף אחד, לא אף אחד, אבל הרבה לא מתעסקים איתה, וחבל, חבל, חבל. זה אחלה של דרך להביא טראפיק ולקוחות חדשים. אז הדבר השני שאפשר לעשות, אז דיברנו על הדבר הראשון, הפתרון הראשון בעצם זה פלטפורמות חדשות. אוקיי, והדבר השני זה האוקיינוס האדום או האוקיינוס הכחול. בעצם צריך לבחור מה מהם.
מה אתה מעדיף?
הבנתי אותך.
אני שאלתי קודם.
אז אני תמיד מעדיף את האוקיינוס האדום, סתם לא, אני מעדיף תמיד את האוקיינוס הכחול, ומי שלא יודע על מה אנחנו מדברים.
אז בוא רגע תסביר להם את ההבדל, מה זה אוקיינוס כחול, מה זה אוקיינוס אדום.
בדיוק. קודם כל אנחנו מדברים על הנושא הזה של בידול. אוקיי? יש בעולם, בעולם העסקי, מושג שנקרא אוקיינוס אדום, אוקיינוס כחול. אוקיינוס אדום מדבר על זה, שבוא נדמה את זה לדם, אוקיי? כולם נלחמים, כולם באותו המקום, יש מלחמה, הכל בטירוף, אחד על השני, ויש את האוקיינוס הכחול, נורא נורא נעים, נורא רגוע, פסטורלי, אתה יכול לשחות בחופשיות, וזה היופי. אז תמיד, 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 אנחנו כבעלי עסקים, נחפש לשחות בים, באוקיינוס הכחול, כי זה קצת יותר רגוע. תמיד יש עוד קרישים בדרך, אבל אנחנו רוצים, אנחנו יכולים באיזי שלנו לעשות. ואיך עושים את זה? על ידי ייחודיות. עכשיו, אנחנו לפני הפודקאסט הזה דיברנו, באמת, איך אנחנו מוצאים לכם את הייחודיות הזאת, כי נורא קשה. ייחודיות זה אחד האתגרים הכי גדולים של עסק להוציא החוצה.
וגם בסוף שבונים בידול עסקי או בידול שיווקי, צריך להסתכל גם באופן אסטרטגי, כאילו, ואני רוצה לתת דוגמה. דוגמה לבידול שהיה מעולה וקרס.
אוקיי. אוקיי? רגע, תן קודם כל דוגמאות לבידול. מה יכול להיות בידול?
בידול, בוא נשים רגע מחיר בצד, כי בידול במחיר יכול להיות מאוד, מאוד שלילי גם, של זול יקר, אבל בידול יכול לבוא לידי
ביטוי. אני לא מסכים שזה כזה בידול, אבל אני איתך, ותכף אתה תתן את הדוגמה שזה כן אפיין את זה כבידול, אבל אוקיי.
בידול יכול לבוא לידי ביטוי בשירות, בידול יכול לבוא לידי ביטוי במוצר שהוא מאוד שונה מהמתחרים שיש בשוק, עם יתרונות שאין למתחרים בשוק.
שירות, למען הסדר, נניח את סוף חיין, יש מאמן, כושר, והוא הביא איזה משהו שאף אחד לא עושה פה, אז זה אחלה של שירות. זאת אומרת, זה שירות שאף אחד לא עושה, יש לו איזה בידול.
וגם, לדעתי, בידול יכול לבוא לידי ביטוי בשירות לקוחות, בלדעת לתת את המענה המהיר.
אם השירות שלך, לדעתי, אם העסק שלך דוגל בשירות לקוחות, זאת אומרת, זה העסק שלך, אז כן, אבל לבוא לצאת החוצה ולהגיד לעסק, אני נורא טוב בשירות לקוחות, כולם אומרים את זה, אז כן, לא בטוח שזה בידול. כן. אז אוקיי, אז דיברנו בעצם על הבידול הזה, שזה יכול להיות או בשירות או במוצר. יש בידול שלנו, כי ה-DNA שלנו, שאנחנו מוצאים אותו החוצה של העסק, מה מיוחד בתוך העסק, שזה משלב הכל.
היית מכניס לתוך המקום הזה של בידול, את הייחודיות שיש לפרסונה בעצם, שאני הפרסונה זה הבידול שלי, כ-DNA של מותג?
אני חושב שזה חלק בלתי נפרד. יש המון שמות גדולים שאתה לא יודע מה העסק, או שם העסק, אבל הם בפרונט. זה הבידול, כי זה הוא. אוקיי? זה העניין.
אז זה בידול שהוא מאוד עיקרי, יכול להיות.
נכון? ואתה יכול לשייך את זה גם לתוכן.
שאנחנו כבר ניגע בזה בעולם של התוכן, ואת הדרך לייצר בידול בעולם התוכן, והתחלתי לגעת בזה, ואני רוצה כן להיכנס לזה, כי זה דוגמה מעניינת.
דיברת על בידול, שהוא בעצם בידול על מחיר.
על מחיר.
ואני, היה לי ככה חצי צקצקתי, ואמרתי לך, תשמע, אני לא אוהב את זה, כי זה תמיד מי שעושה בידול על מחיר, זה תמיד משהו זול. אוקיי?
וזה יכול לקרוס.
וזה יכול לקרוס.
והנה דוגמה.
מה הדוגמה שאני חושב רובם יכירו כבר?
כולם יכירו את זה.
אוקיי.
איפשהו שם לפני כמה שנים, כמה רשת בתי קפה, שהחליטה שהיא מוכרת קפה ב5 שקלים. למי שלא הבין עד עכשיו, אנחנו מדברים על קופיקס.
אוקיי.
המותג קופיקס התבסס. כל המעטפת השיווקית שלו, כל המעטפת המבדלת שלו, דיברה על זה שהם מוכרים קפה ב5 שקלים. וזה עבד. אנשים נערו, נפתחו סניפים בקצב מסחרר. ואז יום בהיר אחד, מנכ״ל החברה הודיע שהמחיר עולה ל6 שקלים. שקל. ישבור אנשים? לא מאמין.
לא ישבור.
אבל באותו רגע, כל הבידול שלהם קרס.
נכון.
ביום שהטרנד הזה של קפה ב5 שקלים פרץ החוצה, קמו עוד 10 רשתות קטנות שהתחילו למכור קפה ב5 שקלים. סוף. הפוד קוסט, העלות מוצר בקפה היא מאוד זולה, אז הרבה הרשו לעצמם לפתוח מקום קטן בעלויות טיפול נמוכות ונמכור גם קפה ב5 שקלים.
נכון.
ואז קופיקס העלו את המחיר ל6 שקלים. ואין פה שום דבר מבדל, יש יותר זולים מכם, יש יותר יקרים מכם. איפה...
כי כל המשחק תמיד היה על המחיר, אנחנו הכל בחמש, זה לא רק היה הקפה. זה הסנדוויץ' בחמש, זה הבמבה בחמש, זה הקורסון בחמש.
כן, אחרי זה הם ניסו להיכנס גם לעולמות של הסופרמרקט, סופר קופיקס, וקופיקס בר, וניסו לקחת את זה להמון המון...
אבל עדיין, זה לא רק נשאר בקפה, זאת אומרת, שמבינו את השטנץ הזה שעבד, אז כאילו התחילו... כל המוצרים נהיו, זה יכול לקנות מרק אפילו בחמישה שקלים, וכל מיני כאלה לעשות.
כן, והיום הם נקנו על ידי ברח לי, מי קנה אותם, אתה זוכר?
לא יודע.
נראה לי שרמי לוי קנה אותם.
נראה לי גם.
וזהו.
לא עשית תחקיר, אתה מבין? אתה נכנס לפודקאסט, אתה מדבר על נושא ואתה לא עושה תחקיר.
נכון.
אני מחליף אותך שבוע הבא למישהו אחר, מישהו שעושה תחקירים.
אתה לא חובטר עליי.
בואו נתווכח על זה אחרי
זה. בואו נעשה את זה ככה, תגיבו כאן בתגובות, מי אתם רוצים שיחליף אותי שבוע הבא? סגור? הולכים לפי התגובות.
סגור, סגור.
תכתבו טוני רובינס, אני רוצה לראות אותו מאותגר פה.
Dear Tony, let's do a podcast together.
עכשיו, דיברנו על הבידול, על העולם הזה של בידול, ובאמת, אני יכול להגיד לך שאפשר לקחת העולם הזה של בידול, וכל עסק היום יכול למצוא את הבידול שלו, לדעתי.
אגב, זה פודקאסט של 3 שעות רק לדבר על בידול, כן?
כן, אבל אני אתן את זה בקצרה, וזה יכול ללכת עם 3 שלבים עיקריים, שכל בעל עסק יכול לשאול את עצמו את השאלות האלה, על דף, ולמצוא את הבידול שלו. אוקיי? בשלב הראשון הוא צריך לשאול את עצמו, מה המשימה שלו? זה הלמה, נשאל את זה ככה. למה באת לעולם? מה אתה רוצה? איזה בעיה באת לפתור? שזה השאלה העיקרית, כאילו. תשאל את עצמך, מה המטרה שלך בעולם הזה? מה המשימה שלך? שלב השני, מה החזון שלך? אוקיי, זה המשימה שלך? איפה אתה הולך לקחת את הלקוח שלך? ואיפה אתה, כאילו, לאן אתה לוקח אותו? מה הדרך שאתה מעביר אותו? מה היעד שהוא יגיע אליו? בחזון שלך. מעבר לזה, קחו דף ותרשמו מה היתרונות שלכם. מה היתרונות שלכם על פני המתחרים שלכם? ברגע שאתם מפו את 3 הדברים האלה, יהיה לכם מאוד קל, וזה יהיה לכם ממש מול העיניים, להבין מה הבידול שלכם, במה אתם שונים מהמתחרים שלכם.
אוקיי.
וזה ככה מסכם את הנקודה הזאת של בידול, שהיא מאוד משמעותית בעולם הזה של התייקרות המדיה.
אז בוא, יש לך משהו להוסיף לזה או שזה...
לדעתי נגענו בזה, כמו שאמרת, אנחנו יכולים לעשות פרק שלם על בידול, ואולי אנחנו בפרקים הבאים. כן.
אבל בוא רגע נפרק ונחבר מחדש ונעשה לזה סיכום לסיפור הזה. בגדול, דיברנו היום על נושא של מי שככה, נקצר לו את כל התהליכים, מי שהעביר לפה, אתה יודעת מה, מי שמעביר את הפודקאסט לסוף.
מריץ
הכל. אז אנחנו בעצם דיברנו היום על יוקר המחיה הדיגיטלי, איך זה בעצם משפיע עלינו כמפרסמים, כבעלי עסקים. ודיברנו על זה, למה זה קרה? למה קרה? בגלל גוגל, בגלל פייסבוק, שהרבה יותר מפרסמים, בגלל קורונה, ובעצם זה משפיע על כולם, מר גורלנו, אבל יש גם פתרונות, אוקיי? הפתרונות, כמו שאמרנו, זה בעצם לפנות לפלטפורמות אחרות, לנסות פלטפורמות אחרות, שאמרנו, דיברנו על טיק טוק, דיברנו על פינטרסט, דיברנו על אאוטברין, דיברנו על טאבולה, דיברנו אפילו על גוגל, דיברנו על להשקיע יותר בתוכן, אוקיי, לא דיברנו על זה בעצם.
לא דיברנו.
לא דיברנו, אבל שנייה אחת אנחנו ניתן לזה. דיברנו על בידול. תכף אנחנו נדבר באמת על להשקיע בתוכן. אני רוצה את זה, ותיתן איזשהו פאנץ' כזה על תוכן בנושא הזה.
לקצר, אתה מקצר אותי.
אני מקצר אותך. ודיברנו באמת על בידול, ואיך זה באמת יכול להשפיע. אוקיי, באם, זאת אומרת, הפתרון האמיתי זה לבדוק פלטפורמות אחרות, לנסות דברים אחרים, ולחפש את הבידול שלנו. הבידול בפרסום, הבידול בטקסט, הבידול בקריאייטיב. הבידול באיך אנחנו מציגים את הדברים, ולכאן אנחנו גם...
לשם אתה חותר.
נדבר על תוכן.
לשם אתה חותר.
כן.
במיוחד שאנחנו מדברים, ואנחנו נתמקד רגע בתוכן שהוא רק בקמפיינים, כי למצוא את הבידול שלך ולמצוא את התהליכים של התוכן שיביאו לך מחירות באופן אורגני, יכולים גם לדבר על זה שעות.
כן, גם בפרק הקודם אנחנו דיברנו על ההוק ועל התהליכים, וזה דיברנו על הכל.
בדיוק.
מי שלא שמע יכול ללכת לפרק.
פרק 5 הוא פרק ספשייל שמדבר בדיוק על זה, וגם הלך לייצר את התוכן בצורה נכונה, אבל דווקא בקמפיינים לדעתי, אתה צריך מצד אחד לגרום לבן אדם לעצור על המודעה, שזה אותם אלמנטים שאנחנו דיברנו עליהם באלמנטים של תוכן, ואיך בעצם בעולם של מיליונים של תכנים שעולים כל יום, איך אתה בעצם צריך לבלוט אותו דבר גם בקמפיינים. בסוף אנשים נהיו מאוד מאוד אדישים למודעות.
אוקיי.
הם מוצפים במודעות. אנחנו צריכים לתת להם את הפאנץ' הזה שיתפוס אותם, ייגע להם ברגש, אנחנו בעולם של לעבוד על הרגש.
זה כבר אבל לקחת, אתה יכול לקחת את זה מהבידול שאותו, הבידול שאמרת, זאת אומרת להוציא את זה החוצה בשירות, את
הבידול. בדיוק, זה לקחת בסוף, אין ספק שכך מודעה שהיא יבשה, מאוד יבשה של בוא תקנה או בוא תשאיר פרטים כי אני עורך דין, לבין מודעה שבאמת באה להציג את הבעיה שיש ללקוח, נותן את המענה ומניעה לפעולה. זה אומר שקריאיטיב טוב במודעה, קריאיטיב באמת טוב עם קופי מדויק, באופן ישיר יוריד את המחיר של המחיר המדיה. כאילו את העלות ממומן לאותו ליד, לאותו קליק, לאותה רכישה.
כן.
אז אנחנו כבר צריכים לצאת מנקודת הנחה שאין מה לעשות. צריך לצאת מהקופסה, לייצר מודעות שהן שונות, שהן לגמרי מוציאות את הבידול שלכם החוצה, כי זה הדרך, בסוף זה הדרך הראשונית שלך באינטראקציה עם הקהל, להביא אותו לרכישה, להביא אותו להמרה, להביא אותו להשאיר פרטים. אז זה הנקודה שאני ככה נותן בעולם הזה של התוכן, כי שם זה מתקשר, ואני חושב שיש לך גם הרבה דרכים שאתה יכול להגיד היום, שדווקא בחשיבה מחוץ לקופסה, וזה אתה יכול להעיד על זה, שאפשר להביא פה משהו אחר בקמפיינים.
תמיד אפשר להביא.
זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב אצלך, הנה, אני מפרגן לך עכשיו.
זה טוב שזה מוקלט.
כן, אתה אחרי זה תשתמש בזה נגדי, אבל כן.
יש לי הרבה דברים נגדך בזמן האחרון, אבל בסדר.
אבל, תשמע, אני חושף פה עכשיו שיטות שלך, כאילו, צא מהסרט שזה רק שלך, אבל כל השאלונים, הדרכים המשחקים, כל התהליכים האלה שהם שונים מתשאיר לי פרטים, שאתה עושה לקוחות שלך, לפעמים אני אומר, וואו. ואני כן, רוצה שתיתן להם איזה דוגמה בקטנה לחשוב מחוץ לקופסה.
אני חושב שאנחנו בהמשך נעשה אולי פרק על חשיבה מחוץ לקופסה בעולם הפרסום, אבל
לא, אתה תיתן להם דוגמה.
אבל אני יכול לתת את הדוגמה, דיברת על שאלון, וזה אחד הדברים באמת שזה, כי בסופו של דבר אנשים אוהבים, יש פה win-win, אוקיי? אנשים בדרך כלל אוהבים לעשות משהו אינטראקטיבי, הם לא אוהבים משהו יבש שהם גם ראו 200 פעם, אז יש מערכות שבעצם אפשרות לנו לעשות מחשבונים או שאלונים, אוקיי? ואז הלקוח מצד אחד נכנס פנימה, נורא נעים לו, נורא כיף לו, אבל הוא לא מבין שהוא משאיר לנו אקסטרה פרטים. נניח את סוכן, יש לנו קמפיינים עם 12 ו-13 שאלות. משהו שבתכלס, אם היית מסתכל על זה, היית אומר, שמה, הלקוח סופר חם, משאיר לך פרטים, והליד הזה צריך להיות מאוד מאוד יקר. תחשוב חברת ביטוח, אוקיי, שמקבלת ליד שאחרי 12-13 סינונים. זאת אומרת, הלקוח ענה 12-13 שאלות שונות.
כמה הוא רציני אחרי?
כמה הוא רציני?
זה מטורף.
העלייה היא הרבה יותר גבוהה. אבל שוב פעם, אנחנו לא מדברים על האחוזים וסגירה, אנחנו מדברים על ייחודיות. זה אחד הדברים, ייחודיות בפרסום גם. אוקיי? אבל זה מתחיל צעד אחורה, מה ייחודי כעסק, מה אנחנו יכולים לעשות החוצה. אוקיי? אז כל הדברים האלה בסוף מתקשרים ליוקר המחיה הדיגיטלי, ואיך אנחנו בעצם מפצים על זה, ואיך אנחנו בעצם מנסים לבדוק. ואני אגיד, אם כבר דיברת על קמפייני ועל הנקודות האלה, אני כן אגיד שאחד הדברים שלא עושים, זה באמת A-B טסטינג, ומלא מלא 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 נסות. אתה עושה קמפיין כזה, קמפיין כזה, קמפיין כזה, גרפיקה כזאת, גרפיקה בצבע שחור, גרפיקה בצבע
לבן. זהו, לפעמים רק הצבע של הרקע. כך גרפיקה שהרקע הוא בצבע ירוק, הגרפיקה בצבע אדום. לאף אחד אין תשובה על זה, אבל יכול להיות שבקמפיין אחד הגרפיקה בצבע ירוק תביא לידים, אני תמיד מושכתי לעולם של הלידים, אבל תביא ליד במחיר פסיכי נמוך של, לא יודע, של 16 שקל ליד, והמודעה באדום תביא ב-40 שקל, ובקמפיין אחר זה יכול לעבוד הפוך.
נכון.
אז תמיד נסות כמה סוגים של קריאייטיבים.
ולנסות ולנסות ולנסות, ועד שתמצאו את הדבר הזה שעובד בצורה הכי טובה, אבל עוד פעם זה פרק אחר לגמרי.
יאללה, אריק, תסכם להם את מה שהיה לנו הפרק.
סיכמתי כבר, ואז דיברנו על התוכן. אבל בגדול, דיברנו על יוקר המחיה הדיגיטלי, איך זה משפיע עלינו, ומה הפתרונות שלנו.
שהם okay. פלטפורמות חדשות, תשקיעו בתוכן, תמצאו את הבידול שלכם. זה עיקרי הדברים, תחשבו מחוץ לקופסה.
כן, אני חושב שנעשה אולי אחד הפרקים, באמת חשיבה מחוץ לקופסה בעולם הדיגיטל של היום.
ובידול.
ובידול, בידול, כן, זה אולי יכול להיות פרק אחר. יובל, תודה רבה, היה לי ממש ממש כיף.
היה פרק לדעתי מאוד מחכים, ותשמע, המספרים האלה מטורפים. אז יאללה, תרשמו לנו בתגובות.
סוף שנה אנחנו נבדוק מה היה, מעניין.
ואני רוצה שתכתבו לנו בתגובות כמה אתם חושבים שיגיע...
יצא בשנת 2022.
שיצא בשנת 2022.
אנחנו עומדים על 58
מיליארד דולר. 58 מיליארד דולר ביולי 2022, כמה יהיה בסוף דצמבר. יאללה, אתם הייתם איתנו בדיגיטוק פרק 6, פרק שמדבר על יוקר המחיה הדיגיטלית, אנחנו נתראה בפרק 7. תודה רבה, אריק.
ביי ביי.
דיגיטוק, הפודקאסט שמוצא, מנתח ומביא עד עליכם את כל מה שחם היום בעולם השיווק והתוכן.